עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
הופה, מי חזר? ברוכים הבאים. מה קורה? מה העניינים? מה נשמע? מה אתה מספר?
מחכים?
מחכים. אוקיי. בינתיים אפשר לעשות תוכנית כאילו...
הייתי בטוח שאני אקום הבוקר וכבר נדע מי חי מי מת, אבל עוד לא.
עוד לא. מה אתה אומר? איך זה נראה לך?
זה לא נראה כרגע טוב.
למה?
הדבר... כי זה לא... כי אין אימות לאף אחד מהם, אבל יש איזה מישהו שפלט באחד ה... זה רץ בטוויטר ואמר השהיד חליל אל חיה. בואו נקווה שהוא צודק.
כל חליל אל מתה.
כל אחד מהאנשים האלה צריכים... חליל אל חיה מתה, בדיוק הרגע כתבתי למישהו, נחכה למבצע סבתא 2. כל האנשים האלה בני מוות, היה צריך להרוג אותו מזמן, ואת כל האחרים, אבל כרגע אין אימות. מצד שני, אם חליל אל חיה, אני אומר חליל אל חיה...
אם חלילה, אם חליל אל
חיה... חלילה חליל.
כן.
אז נו, שמישהו יצלם אותו. יש תמונה שלו, מבית חולים.
אבל זה מלפני כמה שנים.
זהו, שאומרים הוא שמנמן מדי שם.
למה? הוא היה באבא חטוב? כאילו מה...
לא, אבל הוא לא... נראה אחרת בשנה
שלנו. הבנתי, הבנתי. השאלה היא מה האסטרטגיה? כאילו מה האסטרטגיה? זאת השאלה, אתה מבין? זה מה שאני שואל את עצמי. מה...
שאלה טובה.
כן, בדיוק. אתה מבין? זה מה שלא ברור לי בכל ה...
בוא נאמר דבר אחד בטוח.
כן.
כולם צריכים ללמוד מאיתנו עדי הפועל. לא צועקים יש לפני הגול.
לא, תראה, עצם, גם אם זה לא הצליח, עצם האירוע הוא אירוע. כלומר, זה שיש פה אירוע שישראל, גם, בוא נצא מנקודת הנחה, חלילה שזה לא הצליח, כן? תראה, כמה שם המתו, הבנתי, בכל מקרה יש שם גופות. שם כמה גופות הבנתי בכל מקרה. יכול להיות שאני טועה, אבל זה מה שאני...
יש שם 5 גופות, רק שאני
אוקיי.
לא אלה שגופות
כן.
עושות לו איזושהי הנאה, אני צריך שהגופות יהיו אלה שהתכוונתי.
אתה לא, גופות לא עושות לך הנאה?
לא, לא, לא.
לא?
זה לא עושה לי.
אתה לא מתרגש מזה?
לא נקרופיל.
אתה לא נקרופיל, אוקיי.
בוא, אם זה הבן של חליל אל חיה, בוא נגיד בעדינות, אני לא יושב שבעה.
אתה לא יושב שבעה.
לא.
כאילו,
אבל,
שום סממני אבל או משהו
לא,
כזה.
לא, אפילו לא, לא יקרא קריאה.
הבנתי, אוקיי.
גם לא בכף.
כן.
אבל...
מה שמוזר לי, מי עשה את זה? כי לאנשים האלה אין אויבים, אתה מבין? זה כמו עבריינים ש... אין להם...
נפלתי במדרגות.
כי, לא יודע, כאילו, מי יכול לעשות להם כזה דבר? אף אחד, אף פעם, אף אחד לא... הם לא רבו עם אף בן אדם האנשים האלה. זה אנשים באמת, כולם אוהבים אותם, כולם חברים של כולם, מנסים המשטרה חוקרת.
לדעתי אתה מדבר על הקטרים בכלל.
כן. תשמע...
תשמע, אתה יודע מה הסימן הכי טוב לזה שזה לא טוב? זה שטראמפ מתנער מזה. טראמפ הרי... אפילו יותר ממך, המלך ההצטרפות לעגלה מנצחת.
כן.
ואני מבטיח לך שאם היו פה 5 גופות של כל הכנופיה מוטלות לרגלנו, הוא לא היה...
טוב, בוא נראה, אני יודע, בוא נראה. בכל מקרה, האירוע הוא אירוע. החלטה ללכת לחיסול בדוחה על ראשי חמאס, ויש פה החלטה, מה שנקרא, איך אתה קורא לזה? הפחדן הרופס, הפחדן הרופס, נכון? שמפחד לקחת החלטות. כן, תן לי את בן כספית, בבקשה, שם מההיסטוריה שלו.
הוא עושה בתחתונים, הוא מרטיב את החיתול, הוא לא מסוגל לקבל את ההחלטה הזאת של מלחמה נגד נסראללה, יודע את המשמעויות שלה, זה האיש, ואיתו אנחנו תקועים.
זה היה בזמנו על מלחמה נגד נסראללה, על מלחמה בלבנון, שהוא מפחד. אותו דבר היה עם רפיח, אותו דבר היה עם איראן, אותו דבר... הוא מפחד, החותים, הטוטים, הפוטים, הזה, ועכשיו, מה הוא לא עשה במזרח התיכון? תן לי מישהו שהוא לא חיסל את כל הצמרת שלו. תן לי מדינה שהוא לא חיסל את כל הצמרת שלה, או ארגון טרור. החותים, כל הממשלה. האיראנים, כל הפיקוד. חיזבאללה, כל הפיקוד והדרג הפוליטי. מי עוד יש לנו? הסורים, כולם ברחו. חמאס, כל הדרג הצבאי וכל הדרג המדיני. מה זה? ממה האיש הזה עשוי? ממה האיש הזה? מי זה האיש הזה? מי זה האיש הזה? מאיפה הוא? כאילו, מה זה? זה מרשים. אני חושב שיגדיר, היטיב להגדיר אותו בזמנו, פרשן בכיר בתרעלה 12, המכונה אמנון אברמוביץ', כן? תשים לב מה הוא אמר, באמת כנביא, אומנם נביא שקר, אבל עדיין נביא, בבקשה.
בנימין נתניהו יורד מבמת ההיסטוריה, ללא חותם כלשהו, ללא הישג של ממש, הוא יהיה הערת שוליים, אם בכלל, בהיסטוריה של ראשי הממשלות בישראל.
יפה, בדיוק, אתה מבין? זה מה שנקרא לראות את העתיד. זה לראות, זה התפקיד של פרשן. בסוף לתת פרשנות על המציאות, לתת לאנשים, להסביר להם מה קורה, לתת להם את ההבנה של זרמי התת קרקע שהם לא רואים בעין בלתי מזוינת, אתה מבין? וזה מה שאברמוביץ' עשה לנו פה, וזה דבר יפה. עכשיו תראה, תוך כדי האירוע, אני ניסיתי להבין האם מדובר בחיסול ההנהגה הפרגמטית או הניצית של חמאס. שים לב למה קורה בתרעלה 12, בהבדל של דקות או שעות, אני לא יודע מה שם בשידורים. תנסה לעקוב בבקשה מר בן כספית, אני משמיע לך אירוע לא פשוט מבחינת שמיעה, בבקשה.
כן, ובסוף השורה התחתונה כאן, זו פעולה שנועדה לזעזע. הכל כאן היה תקוע, אי אפשר היה להתקדם, צמרת חמאס חול היא זו שמנעה עסקאות.
תראה, אני יודעת לומר לך לפחות מה המשפחות שמעו עד עכשיו מצוותי המסע ומתן, שדווקא חמאס חול זה הצד היותר פרגמטי, מי שמפעיל יותר לחץ כן לקדם עסקה.
אתה מבין? עכשיו אני לא אומר את זה, זה הצד הניצי או הצד הפרגמטי? חבר'ה, תחליטו, תחליטו, האם זה ערבים טובים, זה ערבים רעים, ניצים, מתונים, יונים, פעם היה במפלגת העבודה, ומהיונים במפלגת העבודה, ומהניצים במפלגת העבודה, אתה זוכר את התקופה הזאת? אתה זוכר?
לא, זה עד היום. קודם כל, אני אהבתי מאוד את זה שבסוף היה גם סטטוס ביניים שחיים רמון היה, יונה שחורה. יונה שחורה. שמיניה זה אירוע אחר, זה החבורה הזאת של הצעירים.
הצעירים.
שחיים רמון, וברום בורג, שעוד היה
נורמלי,
בשתונותיו. אבל תגיד, למה זה צריך לעניין עכשיו, היונים?
אין לי מושג איך הגענו לזה. איך הגעתי ליונים והניצים במפלגת העבודה?
בוטל יונים ניצים, הלאה.
אוקיי, יום הרייטינג, הפטריוטים 8-7, האח הגדול 14-4 נמוך, חדשות 12-16-9, תמיד באירועים הם עולים, חתונאי הבת שני נמוך 13-2, חדשות 11-4-3. כן, בבקשה, בן כספית, עוד השרון.
טוב, קודם כל נשמע את האינסרט היחיד שהכנתי להיום, הוא קצר אבל הוא מורכב, קראתי לו מדינה מורכבת.
אז קטר היא מדינה מורכבת, לא מדינה פשוטה, אבל היא לא מדינת אויב.
ובכן, תדע כל אם ערבייה, אנחנו תוקפים גם מדינות מורכבות. לא צריך להיות אויב, נתקוף. עכשיו לשאלתך, קודם כל עוד אמירה, אני לא יודע מה היו המטרות של המבצע, אז אני כמובן תומך בכל ליבי בחיסול כל ראשי חמאס, איפה שלא יהיו. גם אם הם יושבים עכשיו לידך באולפן, להפציץ את האולפן.
אדרבה,
בדיוק, בדיוק. אבל ברור לי שאחת המטרות לפחות הושגה, וזה להוסיף נקודה וחצי לרייטינג של הפטריוטים. שפו. תודה שזה מצחיק. עכשיו לשאלתך...
חבר'ה, בסיפר בדיחה מצחיקה.
נכון, וזה מה התאריך? 10-9 היום, או 9-9, לא חשוב.
10-9.
עכשיו לשאלתך. במבט על, כאילו אם אנחנו נצא רגע מהרזולוציות היומיות, נתניהו היה, וזה באמת כאילו, אין מה לעשות, תשמע, איפה שלא תברח, בסוף אתה עושה וויקיפדיה, ואתה רואה את זה. כל הקריירה שלו, גדול פחדני ישראל. תבדקו, מ-96 כשהוא הגיע, הוא בא על טיקט של לשנות את אוסלו, קיבל את אוסלו, היה אמור לעצור את הנסיגות, החזיר את הנסיגות, החזיר את חברון, אינון כבר יודע, נייר את אינון ב-12 בלילה, יתרגם לי את כל זה. עכשיו מלחמות. פעם אחת פתח את מנהרת הכותל, נקלע לקטטיים הפלסטינים, רץ לוושינגטון, חיבק את ערפאת, נאום בר אילן, הפעם ראשונה שקיבל את הזה, בפתרון שתי המדינות, וכו' וכו' וכו'. חזר ב-2009 לשלטון על הבטחה להפיל את חמאס, אז הוא הפיל את חמאס כמו שהוא עצר את אוסלו, וכמובן 20 פעם הזדמנויות להפיל את חמאס, והוא בורח, כפי ששמעתי לכם אתמול, כותב את זה בספרו, גדול הפחדנים, גדול הרופסים, ואתה יודע למה? מסיבה אחת פשוטה, כי הוא האמין שככה הוא יישאר בשלטון, ואגב הוא לא טעה, מאז 67 אף ראש ממשלה לא שרד פה מלחמה, לא חשוב איך היא נגמרה, יום כיפור, לבנון השנייה, והוא אמר, אני קודם כל רוצה להישאר בשלטון, כי זה האיש, הוא בסוף אופורטוניסט, נתניהו, מעניין אותו רק נתניהו, אלא מה קרה? זה התפוצץ. והחוכמה היא, מר מגל, לפני שאתה מחסל את כל המזרח התיכון, לעשות את זה לפני האסון. ונתניהו בשבעה באוקטובר, ב-6:40 כבר הבין, שהקונספציה שהוא בנה פה של החלה, של לא לעשות כלום מול האוהל של חיזבאללה בצד שלנו, ועוד 4,000 דוגמאות, אבל אני חוסך, כי שר אמר שיש הרבה פרסומות, חבר'ה, אם יש הרבה פרסומות, למה אנחנו צריכים לבוא?
כן, בואו נשאר את הפרסומות.
בואו לא נראה חופש, אינו נראה רוח.
שעה של פרסומות.
בדיוק. אפשר גם לעשות לקט מהקטטות הקודמות שלך ושלי לתת בין הפרסומות. בקיצור, אף אחד לא ישים לב. בקיצור, מה שקורה זה שפתאום הוא הבין שהוא הוביל אותנו לאסון, ששומר ביטחון ישראל, ואני לא אשמיע לך בוקר, החוכמה אצלי זה לזהות את הסכנה, ואמרו לו יש סכנה, ואז הוא באמת התהפך. עכשיו, היום הוא עושה את הדברים, גם כי הוא רוצה, כי, אתה יודע, הוא איבד את זה במובן החצי חיובי. עכשיו חרבו דרב, אני כל ה-17 שנה ברחתי, עכשיו זה, גם בקטע הזה, תשמע, להפציץ בקטר היה צריך לפני שנה, את נסראללה לדעתי, ואני קטונתי, יכול להיות שאני טועה, היה צריך להרוג ב-11 באוקטובר 73, הוא לא רצה לעשות תמרון בעזה בכלל, בריק ואופר וינטר כמעט שכנעו אותו, מזל שאייזנקוט שלח אליו את גבי אשכנזי, אבל נתניהו של עכשיו הוא ההרפתקן, הוא עכשיו הוא גם לקח אתמול אימור, זה היה אימור גדול, אני מקווה שהוא לא נכשל, וזה האיש. עכשיו אני שמח לסיום לראות שהוא לקח אחריות מלאה סוף סוף, הוא לקח אתמול אחריות מלאה למבצע, אתם יודעים למה? כי היה נדמה שהוא מצליח. עכשיו, אם חלילה יתברר...
אם חליל אלחיה.
לא, אז אני הולך להגיד את זה, אם חליל אלחיה חי, אתם כבר תשמעו הערב בפטריוטים, שהיועמשית והבגץ, הם השמים, והטייסים...
הם הוציאו את הפעולה.
בדיוק, כשהטייסים אתמול היו הקדושים, יהפכו להיות אלה שפספסו, והמידע של השבק שומט על הסתות, הוא יהיה מידע שמפרק את הסתות, והכל יתהפך, אבל בסוף שנינו מאוחדים הבוקר, בתפילה לזה שלא חשוב מה, הם מתו.
אמן.
נכון?
פרסומת אחת. טוב, תראה, כמובן שאנחנו נמצא עכשיו, היה צריך לעשות את זה לפני שנה, היה צריך לעשות את זה בעוד שנה, היה צריך לעשות את זה לפני חודשיים. בכלל, זה לא היה צריך להיות ב-3 בצהריים או 4 או מתי שזה היה, זה צריך להיות ב-2. למה לא עשו את זה ב-2? זה כמו האוזר טוב, ש-6 דקות לפני אמר שכאילו הליכוד לא שומר על הביטחון, והולך לאירועים וכל מיני כאלה, ועלתה איזה משהו בין 12, עוד איזה ידיעה כזאת, שבכלל את חמאס צריך לנצח מדינית, לא צבאית, והכל מצחיק, והכל זה, והכל טענות, ובכלל הוא היה צריך לחסל את נסראללה ב-11 באוקטובר, כמובן שזו שטות מוחלטת, וגם ראשי מערכת הביטחון יודעים שזו שטות מוחלטת, חוץ אולי מגלן שמתבצר בעמדה, נגיד בטעות שלו, אין ספק שאי אפשר היה עם המחסנים הריקיים ב-11 באוקטובר, לפתוח שתי זירות, לפחות שתי זירות, אם לא 3, אם לא 4, שזו היה טעות מוחלטת, בזה אין שום ספק, אבל, כן, אבל לא שנה, אבל עדיין צריך איכשהו להצדיק, למה נתניהו טעה, איך הוא טעה, איך הוא טעה, ובכלל, מה אמרת? החוכמה הייתה לחסל את כל המזרח התיכון לפני האסון. בדיוק! איך לא חשבנו לחסל את כל המזרח התיכון לפני האסון? הרי היה לזה גיבוי פנימי, היה לזה גיבוי מדיני, היה לזה גיבוי בינלאומי. כולם באולפנים היו תומכים בזה. אם היינו מחסלים את כל ראשי הארגוני הטרור ואת כל נתוקפים בכל המדינות ומשמידים את כל עזה והורגים 60,000, זה ברור שהייתה לזה תמיכה. איך לא עשינו את זה לפני השבעה באוקטובר? כולם היו תומכים בזה, אין שום ספק. כולם רצו לכבוש את עזה לפני השבעה באוקטובר. הייתה תמימות דעים במדינת ישראל, כולם אמרו נתניהו תכבוש את רצועת עזה, תהרוג 60,000 פלסטינים שם ברצועת עזה, תחריב את כל רצועת עזה, תתקוף בדוחה, תתקוף באיראן, תתקוף בלבנון, תתקוף בסוריה, תשמיד את הצבא הסורי, תחסל את כל ההנהגות שלהם, ורק נתניהו, הפחדן הרופס, הוא לבד פחד ופחד לעשות את זה. למרות כל הגיבוי שהיה לו, זה מה שכואב לי, אתה מבין? לכן אני אומר שהוא גדול הרופסים, והוא גדול הפחדנים, זה בדיוק העניין. כי הוא פספס את המומנטום, הוא עשה את זה אחרי האסון. פשוט, זה פשוט נורא, כולם היו נותנים לנו לפני האסון לעשות את זה. אני מציע בן שבמקום זה, תגיד תודה לאל שבאמת מישהו יתהפך, כי מי שלא יתהפך, מי שלא הבין את הסיטואציה זה אתם, שאתם לאורך כל הדרך אומרים להפסיק את המלחמה. אתם לאורך כל הדרך אומרים לא להיכנס לרפיח ולא להיכנס ללבנון. לפני רגע אמרת שהוא מפחד להיכנס ללבנון, נשמעתי לך את זה. לא לבנון ולא איראן ולא סוריה ולא דוחה ולא חוטים ולא זה, כאילו כל הזה, אתם לא, שנים אתם מנסים לעצור אותו, שחס וחלילה לא יהיה פה ניצחון, הרי הזהרתם ממלחמה אזורית, ממלחמה אזורית הזהרתם. זה לגבי העניין הזה, שהיה חשוב לי להעביר כמה דברים, כאילו, כדי שיהיה פה... מה תן לבן לענות? עוד לא התחלתי. מה קצרים? תגיב לגבי הבורסה. רציתי להגיד, הוא לא נותן לי להגיד לך לגבי הבורסה. שאמרת, צריך לבדוק את המגמה. המגמה כבר חודשים. כבר חודשים שהבורסה עולה. סי ועוד סי ועוד סי ועוד סי ועוד נשבר עוד סי. מה קורה פה? שמישהו יסביר לי.
אז הלוואי שזה יימשך, אבל אם תבדוק את ה-4 בינואר, 23, ההצהרה של, איך קוראים לו, יריב לוין, על ההפיכה המשטרית, קח את הבורסות, בעיקר את האמריקאית, מ-4 בינואר 23 עד היום, תראה שאנחנו עדיין בחסר, הלוואי, מכיוון שאני בבורסה, הלוואי שזה ישתנה. עכשיו לכל טענותיך. תשמע, מה שלא תגיד, אני רוצה שתדע את זה, כי אתה מוציא מלא אנרגיה, לא ישכיח את העובדות, והעובדות הן, שלאורך 17 שנה הוא לא פחד להיכנס ללבנון. לבנון נכנסה לישראל והוא לא עשה כלום. חיזבאללה הקים פה 3 אוהלים בצד שלנו. זה הרי אם זה היה הפוך, אתם הייתם מעבירים את כל ה... לא יודע, את כל המזרח התיכון, והוא הכיל את זה. פיגוע במגידו. תוקפים את מוצב גלדיולה בצד שלנו, הוראה לראות להם ליד הרגליים, צהל מדמה פצועים שחיזבאללה... הוא פשוט רעד מפחד מנסראללה, והוא רעד מפחד מחמאס. עכשיו, הנה אמרת, אתם לא אורך כל הדרך אומרים להפסיק את המלחמה, לא נכון, להפך, אנחנו, ואני אחרי, בוא נאמר, לא אנחנו, אני, אומרים להיכנס לעזה, ולפרק את חמאס מ-2008. והחוכמה הייתה לחסל את כל המזרח התיכון לפני האסון, אמרת, לא, לא, רק את ראשי חמאס. הוא קיבל 6 פעמים את ההצעה הזו, 6 פעמים, מ-3 ראשי שבק, ש2 מהם, הוא מינה ועשה במכנסיים. עכשיו, בניגוד לשקר ששיקרת עכשיו בפעם המיליון, הייתה לו פול לגיטימציה, ולא רק מהתורים שלי, עשרות ומאות מהם, מכל הציבור לפרק את חמאס. פול לגיטימציה גם בינלאומית, גם הכל. הכל היה מוכן, הדבר היחיד שלא היה מוכן זה ראש ממשלה, כי זו הייתה הקונספציה שלו, הוא הסביר אותה בספרו, זה מוסבר בהקלטה ששמעתי אתמול מאמצע צוק איתן. ורק בקטנה אמרת, רק 60,000 פלסטינים והחריב את עזה, נכון? הרגנו 60,000 פלסטינים והחרבנו את עזה, ולכן אפשר להגיד שניצחנו, ולהחזיר את החטופים. ולסיום, אני רק משאיר לך, אתה יודע, אנחנו, זה התוכנית האחרונה להשבוע, תענה לי ביום שני הבא, על מה נתניהו כן אחראי? על אסון הכרמל? לא, ברור, זה אלי ישי. על אסון במירון? לא משכו בדש מעילו. על שחרור כל רוצה חמאס בעסקת שליט כל הסינואר, זה אולמרט. על העברת הכסף הקטרי, זה מערכת הביטחון. על טבח 7 באוקטובר, זו שקמה. על ההתעלמות מכל האזרות והיו ים של אזרות, הוא היה עסוק, הוא היה בחופשות. על הג, ברור שזה לא באשמת נתניהו. על פרשת הצוללות, אתם חייבים לקרוא את דוח הביניים שיצא לפני יומיים, אף אחד לא מתייחס אליו, אבל הוא מטורף. על הורדת הדירוג הכלכלי פעמיים רצוף לראשונה אי פעם, על המשילות, על 11 הרוגים ביממה רק עכשיו, העלייה המשוגעת בשימוש תרופות הרגעה של כל האוכלוסייה הישראלית פה, על מדינה שלמה בטראומה ובפוסט טראומה, וגל של מתאבדים שנמשך וכל זה, לא, הוא לא אחראי על כלום. רק על הריגת ראשי חמאס בדוחה, בתנאי שזה הצליח. פרסומות.
מה? תראה, מה שהכי מפריע לי, בוא, אתה יודע, בוא ננסה להיות שנייה רציניים. מה שהכי מפריע לי בכל האירוע זה שעכשיו הקטרים, הם מתלוננים שהאמריקאים הודיעו להם 10 דקות אחרי התקיפה. וזה בעיניי כפיות טובה, כאילו, מודיעים לכם, וגם לא טוב. אתה מבין? תגידו תודה שהודיעו לכם. אם לא היו מודיעים לכם, יכול להיות שעד עכשיו לא הייתם יודעים שהייתה תקיפה. אז הודיעו לכם אחרי התקיפה. אפשר לחשוב. כל דבר לעשות עניין. מה, כאילו, למה לבוא...
טוב שאמרת שבוא נהיה רציניים לפני...
בדיוק, אתה מבין? למה הכפיות טובה הזאת, כלפי דונלד טראמפ שמודיע לך, והוא אומר לוויטקוף תודיע להם, והוא מודיע להם 10 דקות אחרי התקיפה, הם עדיין באים בטענות. זה דבר ראשון שמפריע לי באופן אישי, זה באמת, זה חוסר כבוד. דבר שני לגבי כן מדינת אויב, לא מדינת אויב, אני אנסה להבין, מדינת קטר היא מדינת אויב, אבל נתניהו תקף, אז זה לא בסדר שהוא תקף, הרסת היחסים, אבל בעצם הם לא נתנו תשובה, וכאילו, חבר'ה, אנחנו חייבים לקבוע חוקים, שלך יהיה ברור אם אתה תוקף או תומך, שלי יהיה ברור אם אני מתנגד או בעד, שלא נצטרך להתבלבל פה בכל הנרטיבים שמתבלבלים, אני מנסה להבין מי בעד, מי נגד וכל האירוע, כן? חייבים פה סדר, חייבים סדר בדברים האלה, מול מי אנחנו מתמודדים, כן אויב, לא אויב, ראיתי כותרת בדיבת הארץ, כן, היה נדמה לי של יונתן ליס, כן? הכותרת הייתה, שימו לב, איפה זה? התקיפה עשויה להיות תמונת ניצחון לנתניהו, שזה חמור בפני עצמו, אך גם להרוס את הקשר עם קטר. רק שנייה, עכשיו מה זה להרוס את הקשר עם קטר? דיבת הארץ, תגידו לי, אני לא מבין, הרי אתם בקמפיין חודשים של קטר עם מדינת אויב, שהוריחו, הוא שטול של מדינת אויב, אז תסבירו לי את הרציונל, אני אנסה להבין פה. ננסה להבין, גם נתניהו יהיה לו ניצחון, וגם אנחנו פוגעים בקשר עם קטר, אתה מבין מה קורה? זה מה שאני אומר לך, אני לא... זה. עכשיו תראה, ראש ממשלת קטר תוקף ברעיון לאלג'זירה, נתניהו הוא אנרכיסט המבצע טרור מדיני, הרכבנו צוות משפטי כדי לבחון את תגובתנו לתקיפה, אני מציע כתגובה שיתילו סנקציות איסור כניסה על סמוטריץ' ובן גביר לקטר, אוקיי? זה יכולה להיות...
בדרך כתיירים, אבל עם מטוסי חיל האוויר אפשר.
בדיוק, אם באים עם מטוסים, כן. עכשיו
אפשר גם להטיל את בן גביר על קטר ממטוס חיל האוויר, ואז תאמין לי זה יפגע.
תלוי מי הטייס, אם זה טייס חרדי חדש, אז לא בטוח שזה זה. עכשיו תראה, הבית הלבן הודיע שטראמפ הבטיח לאמיר קטר שתקיפות כאלה לא יקרו בעתיד, שזה גם כן יפה ומתחשב מצידו. אתה מבין? זה יפה מאוד, אני אוהב את האטיטיוד. לפיד כמובן עשה את הלפיד והיפוכו שלו, קודם תומך, אחרי זה מתנגד, אני לא מרחיב, אני אפילו לא מקריא לכם את זה, כן? אין לי מה להקריא את זה כבר, עכשיו הוא טס לאמריקה, עוד מעט הוא עושה היפוכו חוזר לארץ. הכל זה אצלו בזה, ישראל זיו כמובן נתן את הנמבר שלו, שצריך להפסיק את המלחמה. כל אחד בתפקיד שלו, שפי פז נעצרה, לימור לבנת פרשה מהליכוד, חבר'ה, עולם כמנהגו, בסדר? אין לכם מה להתרגש מהאירוע הזה. מה שיפה, זה התגובה של שלי יחימוביץ', כן? על כותרת שפעולה ישראלית היסטורית בקטר, היא כותבת ככה, היסטורית זה בטוח, מלחמה לנצח, ייאוש, אפס תקווה, 100% טירוף וטמטום, נתניהו פשוט מחסל בעקביות, בקצב גובר, ובלי הכבוד את המפעל הציוני. תשמע, אני אומר לך, בן, אתם מחנה בקריסה תודעתית, מה זה הדבר הזה? האישה הזאת הייתה יושב ראש מפלגת העבודה של ברל כצנלסון, כן? של בן גוריון. מה זה? אני מקריא לכם את זה שוב, שתבינו מה האישה הזאת, היא הייתה יושב ראש האופוזיציה, תבינו מה האישה הזאת כתבה אתמול. היסטורית זה בטוח, מלחמה לנצח, ייאוש, אפס תקווה, 100% טירוף וטמטום, נתניהו פשוט מחסל בעקביות, בקצב גובר ובלי עקבות את המפעל הציוני. תשמע, הזוי מה שקורה לכם, באמת, אתם, הזכרת בקודם את בורג, כן? שלא להזכיר את כל ראשי מערכת הביטחון, מבוגי יעלון, ועמי הילון, וקרמי גילון, וכאילו, כל החרוזים האלה, זה, איך אמר אהרון ברק? חרוזי רעל. מה קרה לאנשים? זו קריסה תודעתית של מחנה שלם. הלאה, ממשיך. ועוד כותרות. זה מעניין, אהוד יערי, כותרת אתמול, הרי אנחנו פה כל הזמן הייתם תקן אותי, לא השמדנו את תוכנית הגרעין, ואין דבר כזה להשמיד את תוכנית הגרעין האיראנית, ומה אתה מדבר, ובכלל לא השמדנו, ויש להם, וזה, תקשיב מה אהוד יערי כותב אתמול, התפנית שמאלצת את איראן להתפשר, איראן מבצעת תפנית אסטרטגית דרמטית, ופועלת להשגת הסכם גרעין חדש, מתוך עמדת חולשה מובהקת, שינוי הכיוון נובע מכך שהנזק למתקני הגרעין ולצנטריפוגות באיראן, חמור הרבה ממה שהוא ערך קודם במערב, והמשטר נותר לראשונה מזה 15 שנים ללא יכולת מעשית להעשרת אורניום. אז גם בעניין הזה תהית בן. שר, תוסיפו את זה לרשימה, להרימה של הטעויות של בן, בבקשה. תודה.
שמע, אני טועה, קודם כל, כמובן שזה קשקוש מה שאמרת עכשיו, כי הגרעין באיראן לא הושמד. אם הם יחליטו לשקם אותו, הם ישקמו אותו, וכל ארגוני המודיעין מעריכים שזה שנתיים. והלוואי שיהיה הסכם, והלוואי שהם יעצרו, ותמכתי בתקיפה, וכו' וכו', אבל אתה הרי בבעיה הבוקר. האופוזיציה עומדת מאחורי הממשלה כרגיל באופוזיציה הזו, אפילו אחרי הפיגוע המחריד בירושלים, לא הייתה, יש לי פה הקלטות של נתניהו ושל כל חסידה וגם עדי הגינה שלו אחרי פיגועים בממשלות שאינן בראשות נתניהו, ואיזה גידופים ואיזה השמצות ואיזה החלשות ואיזה מנעצות ואיזה טינופים ואיזה ריקודים על הדם, והאופוזיציה הזו הנוכחית היא אחראית. אגב, אני לא מאלה שתוקפים אותה, למה אתם לא עושים? לא. צריך ברגעים כאלה, בעיקר בנושא הביטחונים, זה מה שהיא עושה. אז אתה שולפת שלי יחמוביץ', אבל בוא דבר דבר. קודם כל, לא הייתה לו לגיטימציה מהשיחה הקודמת. אני מזכיר לכם, נתניהו נבחר לראשות הממשלה ב-2009, על הטיקט של הפלת חמאס. לא לגיטימציה, אבא, אמא, סבתא, דודה, בדודה וגיסה של לגיטימציה. זה מה שציפו ממנו לעשות, היה לו 80% תמיכה בציבור, זה כבר אלף פעמים, כאילו גיא זוהר עשה זו תוכנית שלמה, בסקרים ולא בסקרים, אבל שאתה רוצה. אבל תמיד יהיה איזשהו אשם אחר, כדי להוריד את האחריות המלאה של 100% של האיש לאסונות, לאחרים. אז זה לגבי נתניהו. קריסה תודעתית של מחנה שלם, לא, האופוזיציה תומכת אפילו בתקיפה בקטר. קטר היא מדינה מורכבת, כן, עצם העובדה שתקפנו אתמול בקטר מחזקת את כל האירוע של קטר גייט, כי בתוך כדי מלחמה אנשי נתניהו מקבלים מזכורת ממדינה שצהל תוקף, כאילו אין לתאר את האירוע הזה. אני חייב לחזור על כמה עניינים חדשותיים. אני אתמול צייצתי שבעקבות האירוע קטר שוקלת להחזיר את אוריך להתייעצויות, אני עדיין לא יודע אם זה סופי או לא. ושתיים, אני לא איש בשורות, באמת שאני לא איש בשורות, אבל ממה שאני שומע הבוקר ממקורותיי הטובים, אפס הרוגים בכירים בתקיפה הזו. אני מתפלל שזה לא נכון, זה לא סופי, אבל זה מה שאני שומע הבוקר. זה מזכיר קצת, אגב, אם אנחנו באמת לרגע אחד נחזור להיסטוריה, את הפצצה היא שהטלנו על הבית בעזה, שבו היו כל ראשי חמאס, אני מדבר איתך על תקופת מופז, אתה זוכר את האירוע הזה שהייתה התלבטות אם להפיל פצצה של טון או חצי טון או 250 קילו, הלכו בסוף על הקטנה, כי שבועיים קודם בחיסול שחד נהרגו עשרות חפים מפשע והייתה ביקורת, הלכו על הקטנה, ואז התברר שזמן קצר לפני הטלת הפצצה הם עברו קומה משנייה לשלישית, ואז הכל שם קרס, הם יצאו ניקות האבק ושרדו כולם. ודבר אחרון, אם אכן האמריקאים קיבלו מאיתנו את ההודעה, אגב, קיבלו מאיתנו את ההודעה באיחור גדול מאוד מאוד מאוד, אחרי שהמטוסים המריאו והאמריקאים ראו את זה, והודיעו לקטרים, זה חמור מאוד. זה אומר שהמחויבות של טראמפ לאמיר קטר גדולה מהמחויבות שלו לנו, הנה אני לא אומר נתניהו, אני לא רוצה לטשטש את
זה. הם הודיעו להם 10 דקות אחרי התקיפה.
אנחנו לא יודעים מתי הם הודיעו להם, ואנחנו גם לא יודעים אם הם הודיעו להם מיד כשהם קיבלו את זה מישראל, או שהם חיכו בכוונה. את כל הדברים אנחנו לא יודעים. אני אומר, ברגע שנדע, אם יתברר שדבר ראשון הם הודיעו להם, אני לא אוהב את זה. אני פשוט לא אוהב את זה. זה ידוע של טראמפ ולבית הלבן של טראמפ, יש ברית עם קטר והוא רואה בקטר נכס וכו' וכו', אבל זה כן יראה לי שבסדר העדיפויות הם קצת לפנינו, ואני אתבאס מזה, זה הכל. אני אומר את זה נקי לגמרי, אוקיי? תודה.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
תראה, מה שיפה זה שבאמת כבר מתחילים להרגיש את הרוח ההתקפית של זיני בשבק, אתה מבין? שמרגישים שזה מגיע, כלומר, הכל משתנה, כל המוסד, כל הארגון משתנה, שזה יפה, שזה יפה. מצד שני, אני מתגעגע לקמלה. איפה קמלה, שהמחנה שלך כל כך תמך בה, ורציתם אותה, ובאמת, חבל שהיום אין לנו גיבוי מאמריקה, וקמלה הייתה מראה את עושה את הדברים אחרת, שזה כואב לי. תראה, אתה כל הזמן מדבר על נושא העריפה, כן, שאתה קורא לו העריפה, שהציעו לביבי וזה, תגיד לי, אם היה כל כך פשוט לעשות, למה בנט לא עשה את העריפה? למה בנט לא עשה את העריפה? הרי הציעו לו. אמרו לו, הוא דיבר על זה. אני יודע למה הוא לא עשה את העריפה, אני אמרתי לך למה, אני אמרתי לך, ויוסי יהושע אמר לך, הוא לא עשה את העריפה, בגלל מנסור עבאס, ואנחנו יודעים את זה מתוך הלשכה, כי אי אפשר, כי הוא לא יכל לעשות את זה בגלל מנסור עבאס, ובגלל שהרמטכ"ל לא נתן לו, הרמטכ"ל, הצבא לאורך כל הדרך לא רצה, ודאי, היום רק עריפה, ברור, להתחיל מלחמה, כולם רצו מלחמה עם עזה, ברור, כולם רצו שנערוף אותם, ושתתחיל, כולם היו בעד עוד סבבים בעזה, כל הזמן, ולא אמרו בכלל שביבי עושה את זה למטרות פוליטיות, וביבי עושה את זה מאינטרסים של רק לא לעצור את המשפט, הרי גם היום אתם אומרים שהוא עושה, באמצע מלחמה אתם ממשיכים את המשפט שלו, כן? באמצע מלחמה הוא צריך לעצור דיונים כדי לחסל את ראשי חמאס, בעזרת השם שחוסלו, כן? ולא רק בני משפחות שלהם. אגב, דיינו, אם נתנו רק הראשי משפחות, נסתפק בזה, גם בסדר, דיינו. אילו לא חיסלת את מנהיגי חמאס, דיינו. אילו לא חיסלת גם את בני משפחותיהם, דיינו. די, דיינו. אתה מבין מה אני אומר לך? דיינו, חיסול, עשה, בסדר, אוקיי. אתם כל עכשיו, למה הוא לא עשה אז? למה הוא לא עשה? למה הוא לא עשה מחר? למה הוא עשה אתמול? למה הוא לא עשה בעוד שעתיים? למה זה? כל היום טענות ומענות, והכל רע ורע, ורק כל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום. תסתכלו על הטוב בעולם. השמש זורחת, הציפורים מצייצות. קצת אופטימיות, בן. תנסה להיות קצת אופטימי. בוקר טוב.
בוקר אור, כמו שאמרתי לך אתמול, אני טיפה, אופטימיות שטיפה מנפגעת כשאני צריך בימה.
לא, סליחה, הוא אמר שהוא לא חיסל אתם בגלל עידית סילמן. הוא גם לא תקף את ראשי חמאס בגלל עידית סילמן. בגלל עידית סילמן הוא לא תקף בדוחה, כן, סליחה.
לא, הוא לא אמר את זה. לא את הגרסה הראשונה שלך וגם לא את השנייה, כי הרעיון היחיד שהוא נתן עד עכשיו היה בפגוש, והוא סיפר מה שאני גם יודע, הוא קיבל את תוכנית ההמלצה של שבק, והורה להכין אותה מבצעית, ואז הממשלה שלו נפלה. יכול מאוד להיות שבעצם בדיעבד, ירי נפלה בגלל עידית סילמן, יכול להיות שלזה הוא התכוון. אבל תשמע, זה פחות מפתטי להמשיך להשאים אחרים. בנט היה ראש ממשלה שנה. שנה. נתניהו היה 17. בנט, נתניהו עצמו, אבל תשמע, אני שואל את עצמי איך כתב לוינסון, מעניין, מה צריך לקרות כדי שהביביסטים יתפקחו? האם נתניהו, זה לוינסון כתב, יתפס בועל כבשה, חלילה, כן? זה הכל כמובן תיאוריה, כי אנחנו סתם משעשים בדמיון. הרי אתם תגידו, וואלה, איזה גבר. אז חבר'ה, 17 שנה, הוא המציא את הקונספציה, הוא הביא את חמאס, הוא הביא את הכסף, הוא נתן את כל ההוראה, כל הרוח המפקד, אבל בנט, ונתניהו עצמו בספרו כותב, שבנט וליברמן לחצו עליו בכל הכוח, להיכנס לעזה ולהפיל את חמאס, והוא מסביר למה הוא לא עשה את זה, אז בשביל מה הוויכוחים? עכשיו, אתה אמרת, כמה דברים מעניינים מקודם, שלי, אתה קוננת על זה ששלי חימוביץ' הייתה מפלגה של בן גוריון, אז תשמע, אי אפשר ללכת לשם, כי אם נלך לשם, בסוף נזכר שביבי הוא במפלגה של בגין.
כן.
ואין בן אדם שמתהפך בקברו יותר פעמים ממנחם בגין, שרואה מי ירש אותו. צריך עוד פעם רק להקשיב למי שירש באמת את בגין, וזה שמיר שקרא לביבי כבר לפני 100 שנה מלאך חבלה. ואפשר להמשיך עם הדימוי.
אני רק מזכיר לך שהמחנה שלך קרא שהמחנה שלך קרא לבגין רוצח, כן? רק מזכיר את זה.
המחנה שלי בו ב-82 כולם קראו לכולם הכל, גם לשרון, בעיקר לשרון קראו רוצח.
גם לשרון, בדיוק.
בגין, אבל אתה נכנס לי, בגין לקח את זה על המצפון של עצמו, כי בגין זה הנגטיב של ביבי. בגדול הציבור הישראלי ב-82 האשים את שרון בסבא ושתילה וכו', ובגין לקח את זה על עצמו, אגב בהתנדבות. עכשיו, אני מנסה להשלים את הטיעון. אז שלי הייתה מפלגה של בן גוריון, ותראו לאן זה הגיע. ביבי בא למפלגה של בגין, ותראו לאן זה הגיע. עינון היה בסיירת מטכ"ל, ותראו לאן הוא הגיע. והאחי והפאנץ', יריב לוין, הוא עד הפועל, ותראה לאן הגענו.
כן, מי אמר לי שהוא עד הפועל? איזה ביביסט אחד.
צריך שיגידו לך את זה?
איזה ביביסט אחד אמר לי שהוא עד הפועל.
הוא אולטרה זה הפועל, הוא לא עד הפועל.
לא, לא, לא יריב לוין על עצמו, מי זה ביביסט אחד אמר לי שהוא עד הפועל.
יש ב...
עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
One, two. היי, תתה, מה קורה? מה נשמע? מה חדש? מה התחדש?
בינתיים כלום.
בינתיים כלום.
מחכים?
מחכים, ממתינים.
טוב. פסימיות זהירה.
פסימיות זהירה עם אופטימיות זהירה. משולב. פסימיות עם אופטימיות עם תקווה.
אני רואה, אני קורא ידיעה של סולימאן מסועדה, שאני אגב מאוד אוהב. באופן חריג וכמעט חסר תקדים, ראש הממשלה נתניהו לא צפוי לצרף עיתונאים לטיסת כנף ציון לעצרת האום בסוף החודש, מלשכתו נמסר כי הסיבה היא עניין טכני. מעניין? אני פעם הייתי נוסע כל... פעם, כן, ממש פעם. אני מניח שברדוגו יקבל טאג של פמליה או משהו.
העניין הטכני הוא שהוא לא סובל אותם.
בדיוק.
זה הטכני.
בול. זה מאוד טכני.
מה בדיוק? זה טכניקה.
אבל מה, יש מלא עיתונאים מהצד שלך, למה לא סובל?
לא יודע, אין לי מושג, אני לא מכיר את הפרטים, לא מכיר את הנושא, כן?
אני רואה עכשיו בטוויטר ש... לא ידעתי את זה, הייתי חוגג לך על הראש. פתחתם אתמול שמפניה וחילקתם בקלאות?
ברור, ברור.
נו, אבל כמה פעמים אני אגיד לך, לא אומרים יש לפני הגול, יש לזה הרבה גרסאות.
ואם זה רק למשפחות שלהם, זה לא שמפניה?
לא סופרים את הכסף, את הכסף סופרים רק במדרגות. לא, אני אגיד לך למה לא.
למה לא?
א', אני לא לאלה ששמחים כשילד של מישהו מת, אבל... כי אם הם לא חוסלו, השמפניה והבקלאות הם חמוצים ומקולקלים, כי אנחנו נספוג פה הרבה מאוד נזק, בלי שקיבלנו את הסחורה, זה הכל.
איזה נזק?
גם כי אתה שומע מה האמריקאים אומרים, אתה שומע...
מה האמריקאים אומרים?
נו, תקשיב.
מה?
חמיצות גדולה מאוד.
לא שומע כזה דבר, תן לי מה...
אז אני אוהב שאת כנסת...
תראה, בבקשה, תביא ציטוטים.
כבר יש ציטוטים.
מה?
לא היו צריכים לעשות את זה, היו צריכים להתייעץ. העניין הוא, מישהו כותב לי, כנראה שמחצית המטוס שמיועדת לעיתונאים, תהיה מלאה במזוודות. אלי כהן נחקר הבוקר בעזרה, אם לא עקבתם אחרי החדשות. אמרו את זה במהדורה?
אין לי מושג, אני לא מקשיב.
בפרשת הדרכון הדיפלומטי ליאיר נתניהו.
אני משתדל לא להקשיב לחדשות.
תראה, ישראל נוהגת לעדכן את ארצות הברית הרבה לפני ביצוע פעולה מהסוג הזה, כבר בשלב ההתייעצות והתכנון, הרבה פעמים זה אפילו התייעצות ותכנון משותף.
כן.
הפעם, לפי הפרסומים עד כה, לא התקנו אותם בכלל, הם ראו את המטוסים שלנו ממריאים, אגב, את ה-F-35 ממריא, הם לא צריכים לראות במקם, כי הם יודעים, יש להם צ'יפ שאומר להם, זה טס עכשיו, זה שלכם, ואז אמרנו להם, ושמע, אני מניח ומעריך, ואני גם קורא אצל ברק רביד למשל, שמדבר איתם צפוף צפוף, שהם מאוד מאוד כועסים. אני מקווה שלא יותר מדי.
הבנתי. כלומר, בעצם כרגע אתה נשען על ברק רביד.
בנושא האמריקאי, המקור הטוב ביותר שאפשר לעלות על הדעת. אני מדגיש בנושא הבית הלבן.
כן, אני יכול להביא לך פה לא מעט דוגמאות שברק רביד, מה זה היה לגבי איראן, הוא אמר שלא תהיה תקיפה באיראן, למשל, סתם נותן לך דוגמה שאני זוכר, מה שנקרא, אפילו הזיכרון שלי זוכר שהוא אמר שלא תהיה תקיפה באיראן, משהו כמו 2.5 דקות לפני שהייתה תקיפה באיראן, או שהאמריקאים לא הצטרפו לתקיפה, כן? אז בסדר, אוקיי, איך אומרים אצלנו ביידיש, אוסטיגר תמייסה, שמעתי את הערכות, שמעתי זה, מה שעצוב לי זה שאצלכם יש לא מעט אנשים שרוצים שניכשל, אתה מבין? זאת הבעיה, שאנשים שלא רוצים שישראל תצליח, שהרי החבורת מטורללים הזאת שהגיעה גם הבוקר לבית המשפט, שצועקים, פושע, עבריין, וזה חלקם עבריינים בעצמם, כמו התולעת הזאת, אני אומר תולעת לכאורה, כי זה לא אמפירי, לא בדקתי את זה, ברק כהן, שהוא לדעתי הורשע בדין, כן? הוא הורשע בדין, הוא לצורך העניין עבריין, הוא קורא לראש הממשלה עבריין. זה דבר נפלא. זה כמו אנשים שפתאום מתברר שהחוקרים של נתניהו, החוקרים שחקרו אותו על העבירות החמורות בעניין של שמפניות וסיגרים, העבירו למי זה, לג'רושי, למשפחות פשע, אינפורמציה, הם חשודים בזה, לכאורה, כן, לכאורה. אז תגיד לי, מה עוד אנחנו צריכים להבין על המערכת הזאת, של השטויות וחרטוטי מוח שאתם מביאים אותו בזמן מלחמה למשפט, שחוקרים אותו על שמפניות וסיגרים, כן? בזמן שהחוקרים בלאב 4433 חשודים שהם שיתפו פעולה עם ראשי הפשע הכי גדולים במדינת ישראל. מוסלי, ג'רושי, לא יודע מה, כאילו שם אני לא בקיא בתחום הזה. מה אפשר להבין מהדברים האלה? מה אפשר להבין? מה, כאילו, מה, אלה האנשים שחקרו את ראש הממשלה על שמפניות וסיגרים, או על הצוללות, כן? שעכשיו התברר במה הוא פגע בביטחון המדינה, שהוא לא ניהל את האירוע דרך מערכת הביטחון, אלא דרך המלל. הוא פגע בביטחון המדינה. לא, תשמע, זה הזי, באמת? יום אחד, התקופה הזאת תחקר. ואז התברר כמה אתם תרללתם מדינה שלמה. כמה אתם תרללתם, שיגעתם פה מדינה שלמה על שטויות והבלים. הכל לא טוב, הכל רע, הכל זה, הוא הסוד, הוא זה, הוא המפלג, הוא המפצל, הוא המשסע, הוא הזה, הוא המכתב. במשך שנים, המכתב הגדול בתולדות מדינת ישראל. כל פעם שבא השמאלני לפטריוטים, אני אשאל אותו, אוקיי, תן לי דוגמאות. במה הוא כיתב את החברה הישראלית? אתם שכל היום עושים רק לא ביבי, שעושים את כל ההפגנות, שמקללים אותו, בוגד, נוחל, רוצח, שודד, היטלר, רייכמן, מנגלה, כל הזה, אתם אומרים שהוא, במה הוא מכתב? מה אתם כל כך שונאים אותו? מה נכנסתם לדיבוק שהשתלט עליכם, שאתם לא מסוגלים להשתלט עליו מהשנאה שלכם והתיאוב שלכם הלא רציונליים? זה אירוע לא רציונלי, אין רציונל. אתה רואה מה קורה לאנשים האלה, לבוגי וזה וזה, קריסה תודעתית. הוא מכתב, אבל מה הוא כתב? מה הוא עשה? מה הוא כיתב את החברה הישראלית? איפה הוא כיתב את החברה הישראלית? אתם שכל היום נלחמים, שמקללים אותו, אתם מכתבים פי 100, פי 10. אתם שמדברים על זה, מקללים, מאלימים, מפלגים, משסים, כל היום בתקשורת, הכל רע, נכנסים, דיבות, עושים דיבה, פייק ניוז, כן? אגב, היום 401 יום לעלילת הדם, על חיילי כוח 100. 401 יום, ועדיין לא נמצא מי שידליף את זה. 401 יום. ואתם מדברים על כיתוב?
זהו?
תן לי לחשוב.
שם?
תן לי לחשוב. כן.
טוב, נתחיל עם זה שאמרת עכשיו כל פעם שבא שמאלני לפטריוטים. לא, חבר'ה, טעות. זה לא עניין עכשיו של שמאלנים וימנים. השמאלני הכי גדול בישראל הוא בנימין נתניהו. 17 שנה של שמאלנות, כל מה שהוא עשה היה שמאלני, וגם רופס, וגם תבוסתני, נתתי חלק מהרשימה קודם. זה כל פעם שבא מישהו שהוא לא ביביסט לפטריוטים. שתיים, אני שמח שאתה גם שואל את השאלות וגם עונה את התשובות. זה לא שהוא המפלג והמשסע והמכתב, זה גם אתה. כי את הדוגמה הכי טובה, מה זה לפלג ולשסע ולכתב, נתת לפני דקה, כשאמרת אצלכם יש אנשים שרוצים שניכשל. מה זאת אומרת? מה זה ניקשה? אז נפסיד לחמאס, כולנו נמות, המדינה תחרב, נפסיד לאיראן, שלאיראן יהיה גרעין, נפסיד לחיזבאללה, את זה אתם אומרים, יום יום, לילה לילה, צהריים צהריים, וזה אתם אומרים בהשראתו. זה לא רק השמאלנים, הם שכחו מה זה להיות יהודים, נותן לך עוד דוגמה מתוך מאות אם לא אלפים, האיש הזה, מעבר להיותו קמצן ונהנתן ופופוליסט וציני ושקרן ושרלטן, הוא גדול המסיתים שקמו לעם היהודי בעת החדשה. הוא רץ מפיגוע לפיגוע בתקופת הפיגועים הגדולים אצל רבין. תן לך דוגמה למשהו שהוא אמר אז. רגע, סליחה.
ראש הממשלה בחר להעדיף את ערפאת ואת רווחת תושבי עזה על חשבון ביטחונם של תושבי ישראל.
להגיד משפט כזה על יצחק רבין, שהוא בחר להעדיף את ערפאת ורווחת תושבי עזה על ביטחונם של תושבי ישראל, על דם של הרוגי פיגוע, זה להיות חלאה. אפשר להגיד על רבין הרבה, אמרו גם בסוף הוא נאלץ להתאבד בגלל כל הביקורת הזו כידוע, אבל הוא היה פטריוט ישראלי, הוא כל חייו נלחם, יכול להיות שהוא עשה טעויות, והיסטוריה אולי בעוד 200 שנה או 2000 תכריע עליהן, אבל הוא לא, אני חוזר שנית, מעדיף את רווחת תושבי עזה ואת ערפת על ביטחון תושבי מדינת ישראל. את זה אומר רק חלאה. ועכשיו אני רואה איך אתה מתרגש מזה שיש איזה חוקר או שניים שחשודים שהעבירו, קודם כל, אגב, אם זה נכון זה מזעזע, זה אנשים מ-433, אני מקווה שאם זה נכון, אני מקווה שזה לא נכון, שישבו בצוהר, אבל אתה מדבר על משפחות פשע? אתה סוגד למפלגה שכולה משפחת פשע. לא רק שר המשפטים עלק יריב לוין מחלה בכל הזדמנות את משפחת קדושים, שזה משפחת פשע עם תעודות, נכון שהוא טוען עכשיו שחזר בתשובה, אבל הבן אדם היה משפחת פשע כבדה, כל הליכוד משחרר לפתחם בכל רבע שמחה, כן? אבל פתאום אתה מתרגש, כן, וזה, ופרשת הצוללות. אני חוזר ואומר מה שאמרתי מקודם. נצלו את הוויקנד, תקראו את דוח, יצא דוח ביניים, זה כבר לא מכתבי עזר, זה דוח ביניים של ועדת חקירה הממלכתית לחקר פרשת הצוללות, ולא, זה כמו שהמשפט הוא לא על סיגרים ושמפניה, אלא על ראש ממשלה רכוב ומושחת, שכל המקורבים הימניים המתנחלים שהוא מינה, החליטו בסוף להגיש נגדו כתב אישום, מנדלבליט שהוא מינה, ואלשך שהוא מינה, זה למשל הדבר, וזה המשפט האחרון שלי, הפשוט הזה שעד היום אנחנו לא יודעים לענות, למה הוא אישר למצרים למכור, לסליחה, לגרמנים, למכור למצרים סוללות אסטרטגיות, בלי להגיד על זה מילה לאף אחד מהגורמים הרלוונטיים, מפקד חיל הים, רמטכ"ל, מערכת הביטחון, ואחר כך עוד שיקר ואמר שזה לא קרה, ואז אמר בשידור חי שזה קרה, אבל היה סוד גדול, וכל שותפי הסוד הכחישו את זה. זאת שאלה למשל שממשיכה להתנוסס. שלום לך.
אני רק לפני זה, אני רק אזכיר שרבין אמר על הליכוד שהם סייני החמאס, כן?
אני יודע שיש לך את הקטע הזה שאתה רוצה להגיד את המילה האחרונה.
לא, רק אמרת שנתניהו אמר שהוא דואג לרווחת ערפאת, רבין אמר על הליכוד שהם סייני החמאס, ועל המתנחלים הוא אמר שהם סרטן. אמרת שמי שאומר את זה הוא חילה, אז חילה אפשר להגיד גם על רבין.
אז תגיד על רבין חילה, אתה הרי לא מסוגל לסגור עניין ולהמשיך הלאה. אתה תמיד צריך...
לא, אני רק רוצה בשביל הדיוק.
אתה רק רוצה בשביל הדיוק.
זה הפילוג שלך הבאת מתקופת אוסלו.
בשביל הדיוק...
הוא גדול המפלגים מתקופת אוסלו.
מה שאמרת הרגע...
שהוא אמר על ערפאת. ורבין אמר סייעני חמאס.
אבל זה לא כל אחד צער, זה הוא. אז אני רק רוצה להסביר לך שהרגע מה שאתה אמרת שאנחנו רוצים שניקשל, זה לא מתקופת אוסלו, וזה מכונת רעל שלמה שהוא הקים.
תסתכל על הטוקבקים ברשת שאנשים אומרים
שזה
יום עצוב, שזה יום עצוב.
והעובדה שאתה לא מסוגל לעבור, אחרי ששנינו דיברנו, ולהגיד שלום למראיין, גם היא אומרת דרשני.
למרואיין אתה מתכוון.
זה פשוט, אתה יודע, זה קשה.
חיים תומר, שלום. חיים?
בוקר טוב, אני אומר.
בוקר טוב, לשעבר בכיר במוסד, מה נשמע?
בוקר עם סמן השאלה, לא?
כן, כן. ממתינים?
כל בוקר.
בוא נמתין ביחד.
ממתינים?
יאללה, קדימה. נו, מה אתה אומר?
אני טנקיסט, היה לנו פתגם שנקרא ממתינים לפיזור האבק.
וואלה.
גם אני טנקיסט, לשקיעת האבק. יש הרבה אבק בטנקים. תגיד, אתה בקי גם בנושא קטר, היית ראש צומת, אם אני זוכר נכון, היית גם בקטר, אתה מכיר אותם טוב. מה לדעתך, הם הגיבו אתמול מאוד בחריפות. עכשיו, מצד שני, יש ידיעה בעיתון מאוד רציני, וול סטריט ג'ורנל, שהאמריקאים שקיבלו את ההודעה שלנו ממש בדקה ה-90, העבירו להם התראה, אנחנו לא יודעים אם העבירו להם התראה מאוחר מדי בכוונה או לא, אבל על הציר הרגיש והדין הזה בין וושינגטון, דוחה וירושלים, מה קורה עכשיו?
תראה, מה שקורה, נתחיל לי המישור הגלוי, ככה עושים בדרך המודיעין, מסתכלים על מה שיודעים. מה שיודעים שטראמפ אמר, התקיפה הייתה לא טובה, לא מתואמת איתי, ביבי דאג גם כן להגיד מצידו שהיא לא מתואמת איתם, ויחד עם זה אני אומר, שלא יכול להיות שישראל לא העבירה התראה של לפחות כמה וכמה דקות טובות לפני כן, כי יש שם בסיס אווירי ענק אמריקאי, הגדול ביותר במזרח התיכון, נמצא מצפון לדוחה. לא יעלה על הדעת שישראל עושה איזשהו מהלך צבאי כזה קרוב לאזור הזה, בלי שהיא העבירה בצינורות לפחות המבצעים התראה על השירות של דבר כזה. איך זה הגיע לטראמפ, כמה זמן זה הגיע לטראמפ, מתי טראמפ קיבל את זה, זה כבר עניין אחר, ויכול להיות שמה שהוא אומר זה אכן נכון, ואליו זה הגיע ממש תוך כדי ביצוע פעולה. כרגע מה שקורה זה שטראמפ ושליחיו, שראו בקטר אבן פינה להשגת הסדר, שטראמפ שם אותו כיעד אסטרטגי של ארצות הברית, כרגע נראה שקטר היא לא שחקנית רלוונטית בתחום הזה, ויש פה שאלה מי כן שחקנית, ואני אשמח להתייחס לזה בעוד דקה.
אני רק זורק ביניים, קודם ינון אמר לי, איפה אתה רואה ביקורת אמריקאית, אז יש עכשיו כבר אינסרטים שטראמפ במענה לעיתונאים אומר, אנחנו רוצים את בני הרובה בבית, אבל אני לא מרוצה מהדרך שזה נעשה על התקיפה בקטר.
נמשיך. נו. זה ביקורת?
שטראמפ אומר שהוא לא מרוצה, זה ביקורת, מה זה?
בסדר, נו, בסדר. אם הוא היה רוצה להעביר ביקורת, היה יודע להעביר ביקורת.
אם ראש הממשלה
היה בנט... אנחנו מכירים את הבחור, הוא לא מהנחבאים אל הכלים. הוא לא מהנחבאים אל הכלים.
אוקיי, אז זה לא ביקורת, זה שבע, סבבה, תמשיך.
אני גם אשמח להתייחס, ואני אגיד ככה ש...
כל דבר אתה גם רוצה להתייחס, בוא חיים,
למה אתה צריך להתייחס לכל?
בוא, אנשים מדברים.
באמת חוצפה, באמת חוצפה. האמת היא שאני אגיד לכם ככה, להתרשמותי, אנליטית לחלוטין, נקייה מכל פרשנות אחרת, טראמפ בסופו של דבר עושה מה שביבי רוצה. זה קורה כל פעם מחדש, זה קורה בהחלפת הנוסחאות לפתרון מול החמאס, מין חלקי למלא, ממלא לחלקי וחוזר חלילה. ויש לו בעיה עם שותפתו קטר, היא שותפה חשובה לארצות הברית, גם בגלל הבסיס הצבאי וגם בגלל אינטרסים אחרים. אז הוא אומר את מה שהוא אומר, אני חושב שביבי לקח בחשבון שהוא ידע לשרוד רמת תאום כזאת או אחרת עם ארצות הברית לקראת הפעולה, וזה שוב, ללא תיאוריות לקונספירציה שזה הכל מתואם מראש, והזמינו את המנהיגים של החמאס לקטר על מנת להפוך אותה למטרה וכל מיני דברים כאלה, אני לא בטוח שזה נכון, לא יודע להגיד כן או לא, אני חושב שאין לה... בסופו של דבר הקשר בין הממשלה האמריקאי לממשלה ישראל, הממשלה בישראל הוא כזה, שהרבה פעמים ההתרשמות שלי שארצות הברית וושינגטון מיישרת קו עם ירושלים, גם שזה לא בתחילת הדרך נראה כאילו שהיא רואה את הדברים אחרת. עכשיו, נכון לרגע זה, יש פה שאלה, מי יתווך בסופו של דבר איזשהו הסדר בעזה, בהנחה שהנושא הזה רלוונטי? כי יש פה שאלה ששואלים אנשים בישראל. ברור לכם זה שביבי לקח את התקיפה תוך כדי לקיחה בחשבון, אגב גם היה לזמיר, שהחטופים, חלק מהחטופים או כמה מהחטופים ייפגעו. כבר ברור שהחטופים הם לא פקטור בהחלטה של ישראל, וכנראה גם לא של צמרת הצבא, שנקטע את עצמה בזה שאמרה, אנחנו יודעים שאנחנו מסכנים את חיי החטופים. זה מצייר מאוד בעיניי, וזה מאוד עושים עיני שאלה, אבל אם שמים את זה רגע בצד, יש פה שאלה, האם אנחנו הולכים יכולים למלחמה נצחית בעזה עד הבית האחרון שבו יש מחבל החמאס האחרון, או שאנחנו מנסים לדחוף איזשהו הסדר תחת כל המכות הרבות מאוד 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 שחטפה החמאס. ואם כן התזה השנייה נכונה, השאלה היא מי יכול לתווך. ומי שיכול לתווך לדעתי זה המצרים, ואני כמי שעסק פעם בתיווך באמצעות המצרים, יכול להגיד שמתווך... מאוד רלוונטי לנושא של רצועת עזה ובעל יכולות, ואני דווקא חושב שבנושא של התקיפה מול קטר נשים אותו בצד, כי אנחנו לא יודעים בסוף כמה נפגעו, כן או לא וכו' וכו' וכו'. איך שלא יהיה, אם קטר יורדת לתקופה כמתווכת אל מול החמאס, יש מקום שהמוסד או כל מי שמחזיק את מקל התיווך בידו, גל הירש או כל מי שזה לא יהיה ייסע לקהיר וינסה לבדוק איתם עכשיו האם יכולים להיכנס לעמדת המתווך, כי בסופו של דבר נצטרך להביא לאיזשהו הסדר שבו אין חמאס בעזה, לא אין חמאס בכלל, אין חמאס כגורם שלטוני בעזה, ויש איזשהו הסדר שמתהווה בהובלת ארצות הברית, שזה מה שאומר טראמפ שהוא רוצה, וצריך להגיד, יש לנו פה יתרון נוסף. אם יש מישהו ששמח שתקפנו בקטר, זה אנשים שיושבים בריאד, בסעודיה. לא סובלים את הקטרים מאז
כן, המצרים. בוא נאמר, לא מעט שמחים במזרח התיכון, אבל...
ולא מעט שמחים. צריך לנצל את הלא מעט שמחים האלה, גם את המצרים שהקטרים תקפו אותם ללא ערך באמצעות
אל... בוא לא נשכח ללא... שכל המפרציות הכריזו מלחמה, לא, לא עם
נכון, קטר. נכון,
היה
נכון.
איזה שנתיים, ובסוף זה גם הניב את מסמכי רייבן. אבל אני רוצה לקחת משפט שאמרת, אמרת טראמפ עושה כל מה שביבי רוצה, ואני מסכים לזה, ולשאול, השאלה היא, אם האימור הזה בתקיפת קטר, בעלת הברית האמריקאית, כמעט בלי להדכן, אם להדכן ברגע האחרון, לא היה גשר אחד רחוק מדי, שיכול להפוך את, את טראמפ, הרי טראמפ הוא גם בן אדם מתהפך, ואני שואל את זה בחשש.
כן, הוא בן אדם מתהפך, אבל צריך להגיד, השלישייה שבסביבו, רוביו, רוקסט והוא, שר החוץ ההגנה וטראמפ, שלושתם רואים בישראל איזה סוג של, והקשר עם ישראל, איזה סוג של עבד ראשה במדיעות הממשל שלהם, זה פעם אחת, פעם שנייה...
הם הגרסה המתונה של טלי גוטליב, פחות או יותר.
הם הגרסה המתונה של ישראל כץ וגדעון סער.
תתנצל על טלי גוטליב, יש דוגמאות יותר טובות.
זה לא גרסה המתונה, זה כמעט גרסת הראי של השלישייה שלנו. באמת אפשר לעשות איזה דוקטורט שלם על הדבר הזה, וצריך להגיד שטראמפ הולך לבחירות אמצע בנובמבר, הוא... עסוק בהם, הוא משקדיש אין ספור מאמצים על מנת לגרום לכך שהרפובליקאים ינצחו בכל מיני זירות ובכל מיני דרכים, כולל מלחמה במאגרים, כולל מלחמה בוונסואלה, וכל מיני דברים שהציבור בישראל פחות יודע עליהם, ולא נראה לי שיש לו כוונה לפתוח איזשהו סוג של, נקרא לזה, תמונה של מחלוקות בינו לבין ממשלת נתניהו, בשלושה חודשים הקרובים, ואני חושב שביבי נתניהו ש... אפשר להגיד עליו הרבה דברים לא חיוביים, ואני...
מה למשל? כי בין לא...
לא למשל, בתוכנית הזו עשו.
בדיוק.
לא, אבל אני אגיד דבר אחד, אני חושב שאינון ואתה ואני, כולנו שרתנו בצהל, וכל אחד במה שהוא עשה, ומבין קצת במה שקורה בצהל, אני חושב ש...
שניים מתוכנו, שני הטובים מתוכנו הם טנקיסטים.
נכון. אז זה מה שחשוב, ואם נדבר על הטנקים, זה דווקא דברים שאני יודע מידיעה די... די, נקרא לזה, עם דיטיילס, עם פרטים, הצבא מאוד שחוק. הצבא שלנו מאוד מאוד שחוק, והעומס כולו מוטל על קבוצה קטנה מאוד של האוכלוסייה הישראלית. האוכלוסייה החרדית, ביבי נתניהו בממשלתו, משחררים אותם לאחר יד מחובת השירות, והמתגייסים לחיות קרביות, מוטל עליהם עומס מטורף, כולל אנשי המילואים שביניהם. צריך לחשוב טוב טוב אם זה, אם הצבא הזה אנחנו רוצים ללכת עכשיו למהלך גדול של כניסה לבתים ומנהרות בעזה, המחיר של זה עשוי להיות מאוד מאוד כבד, ולשם נראה שראש הממשלה דוחף. אני מקווה שזה יותר מהלך של לוחמה פסיכולוגית מאשר החלטה אסטרטגית ואופרטיבית, ואני מודאג מזה, מאוד מאוד מודאג מזה.
חיים תומר, לשעבר
בכיר במוסד. עם הדאגה הזו נסיים, תודה חיים.
תודה שדיברת איתנו. אגב, זה קלאסי לרעיון אצל אילנה דיין. בקרוב, חיים תומר, הערב בעובדה, חיים תומר, אני מודאג.
הוא טעה לגבי בחירות האמצע, אני מניח שזה פליקטת קולמוס, אז זה נובמבר 26. אבל זה אומר, כן, שהוא כבר מכוון לשם. אם היה לנו עוד זמן...
אם היה לנו עוד זמן, היה לנו עוד זמן, אבל בגלל שאין לנו עוד זמן, אז אין לנו עוד זמן, אז תן לי פרסומות, בבקשה, תודה.
צריכים הלוואה לחגים? הלוואה חופשית של הפניקס. חפשו הפניקס הלוואות. המלווה הפניקס אשראי צרכני. יעמידה בפירון הלוואה לו על גרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לעמידה בתנאי החיתום.
אוקיי, אז אתמול הקראתי לך איזה שיחת וואטסאפ שהייתה לי עם חנוך, שחיסל את המחבלים אתמול בבוקר בצומת רמות בירושלים. שלום חנוך.
שלום וברכה, יום טוב.
עד עכשיו...
שלום חנוך, זה נהדר.
שלום חנוך, כן. לא רצית להתראיין, אבל הנה אתה מתראיין, ואתה מספר לנו מה, תספר לנו את השתלשלות האירועים.
אני חיכיתי בתחנה, ירדתי שם שתי דקות קודם, חיכיתי לאוטובוס מעבר, ולפתע אני שומע יריות, ועשרות אנשים שפשוט שואטים לכיווני בצרחות. אני ישר קופץ למרכז הכביש, ודורך את הנשק שלי.
איזה נשק?
מצדה, ישראלי.
אקדח.
אקדח, כן. יש לי באקדח 13 כדורים. תוך כדי שאני שרף את הנשק, אני מנסה לראות לראות באלף, לנסות לזהות איפה המחבלים נמצאים, כי פשוט היו שם עשרות אנשים שרצו. נסה לזהות אולי המחבלים ביניהם, לא ביניהם, לא רוצה לפגוע חס וחלילה במישהו. מתקדם לאט לאט, תוך כדי שאני ממשיך לסחוק, ואז אני שומע עוד צור יריות מעבר לאוטובוס, שפשוט הסתר לי את הסדר ראייה, לא ראיתי מה קורה שם. הבנתי שהמחבלים נמצאים שם, אז ישר פתרתי למגע והתקדמתי לכיוונם. הדבר הראשון שאני רואה, סליחה, קצת קשה לי.
זה בסדר, הכל בסדר.
מובן לגמרי.
הדבר הראשון שאני רואה זה שני מחבלים שמבצעים, עושים וידוי הריגה ופצועים ששחובים על הרצפה.
באיזה מרחק אתה מהם?
בהתחלה חשבתי שהייתי במרחק גדול, אפילו בחקירה אמרתי שהם גובר ב-30 מטר, אבל פשוט באותו רגע קשה לעמוד את המרחקים. בדיעבד, כשראיתי את הסרטונים, מתברר שהייתי במרחק של 8-9 מטרים מהם.
אוקיי, ואתה רואה אותם עושים וידוי הריגה, ומה אתה עושה?
מתחיל לראות לכיוונם, 3-4 כדורים, לא מנסה לפגוע בפגיעות הראשונות, כאילו להוריד אותם בעיריות ראשונות, כעמדה שכרגע אני לבד, לא הייתי אף אחד, ובמידה ואני זה יחמיר, אין לי יותר מדי כדורים להילחם איתם. הם מתרוממים, כי הם כאילו קולטים אותי ומתחילים לראות לעברי חזרה, אנחנו פשוט עומדים אחד מול השני ויורים. כנראה שבאחד המחבלים עם הנשק הארוך פגעתי, אני לא יודע, כי פשוט הנשק הארוך נפל לו, ותוך כדי שהוא מרים אותו, ואז ממש זיהיתי שזה נשק ארוך, הוא התחיל לרפס אותי וישר קפצתי לתוך האוטובוס. שם אני, תוך כדי אני רואה, שלחתי לציין, רואה פשוט גופות ואנשים שספורים, ובתוך האוטובוס, בזווית העין, רואה אנשים שמתחבים. ממשיך משם לראות מתוך האוטובוס לכיוונם. בשלב הזה אני קולט שהם כנראה רוצים לברוח, מנסים לסגת, מסמנים אחד לשני, בוא נלך. הם מתחילים ללכת כמה מטרים לאחור. אני יודע שיש לי כבר כרגע איזה אולי 8, אולי 7 כדורים, אולי פחות, כי לא ספרתי כמה יריתי. יצאתי החוצה ואחור האוטובוס כדי קצת להסדיר נשימה. ואז הצטרף אליי אותו אברך שהתקדם, הוא בשלב הזה כבר נכנס ממש כאילו, זה המקום להודות לו, כאילו אני לא יודע אם הייתי יוצא בחיים משם. זהו, משם המשכנו לרדוף ביחד אחרי המחבלים. תוך כדי שהם ממש הם נסוגו ביתיות, כנראה שהם כבר נפגעו במהלך הדרך מפגיעות שלנו. אני לא יודע להגיד מי עוד אותם בפועל, אבל לא חושב שזה משנה כל כך. בסופו של דבר גם הצטרף עוד חייל אחרי 80 שפשוט היה לו נשק ארוך ולמרות הסיפור.
יצא לך לדבר עם האברך שנחלץ לעזרתך אחר כך?
כן, אתמול שוחחנו כ-20 דקות בטלפון. הוא אמר לי שהוא לא חווה את זה כמוני. רק כל הייתי שם כחתי דקה לבד, לא ידעתי אם זה יעזור לי או לא.
אתה חרדי, נשוי בן 36 עם 4 ילדים, לא היית בצבא, יש לך אקדח שנתיים מהרפורמה עכשיו אחרי השבעה באוקטובר, תסביר לי איך, מאיפה היה לך את האינסטינקט ואת התושייה והאומץ להסתער קדימה לכיוון המחבלים. הרי זה משהו שחיילים לומדים אותו, זה בדרך כלל, אתה יודע, צריך לעבוד על כזה דבר, על אינסטינקט כזה, לעבוד עליו, להכשיר אותו את ה...
כנראה שיש כאלה שיש להם את זה מובנה, כי אני אסבר לכם.
תגיד, ומאיפה בכלל יש לך אקדח?
לפני שנתיים, כשמאת ספרטה מלחמה, דבר ראשון שעשיתי זה להגיש בקשות לאישורים לאקדח, אחרי שזכרתי מה היה קצת קודם, עם השעפרות ביהודים.
פשוט אמרת, הרגשת שאתה צריך אקדח בשביל הביטחון האישי.
ואתה הולך איתו כל הזמן?
כל הזמן, אני גם לא מוריד אותו בבית ממני.
וואלה.
כן.
וחשבת על תרחישים כאלה, מה אתה עשה עם יקרו? זאת אומרת, זה עבר לך בראש?
האמת שבחודשים הראשונים של המלחמה, שכל העולם היה ככה, כולם היו... מזועזעים וזה, אז הייתי, יצא לי כן לספר באוטובוסים ולעבור במקומות שהיו בהם פיגועים בעבר, כמו בכניסה לעיר, וכן הייתי הולך ולסורק ומסתכל לכל הכיוונים.
כלומר, אבל... יש לך מודעות לאירוע הזה, הביטחוני.
אבל זה רק בחודשים הראשונים, גם יכול להיות שזה קשור לזה שאחרי שאתה מקבל את האקדח, אז כאילו לוקח לך זמן גם להתרגל, אבל...
עשית
מטווחים? עשיתי מטווח אחד של רענון לא מזמן, לפני כמה חודשים, ומטווח שבהכשרה.
מדהים, מדהים. תגיד, כמה פחדת?
המון. אפשר להגדיר את זה. אני לא יודע, האמת, לא יודע איך זה שאנחנו מדברים עכשיו.
ואני שמתי לב מקודם שזה מאוד קשה לך לתאר אפילו, אתה מתאר לעצמך שהתמונות האלה, לראות את הנושאים, את וידוע ההריגה מקרוב, את הדם, את המסתתרים, ירפו ממך מתישהו, או שזה זהו זה, עם זה אתה תלך עד הסוף?
אני מקווה שכן, אני חייב להגיד שאני כבר התחלתי טיפול, אני לא מחכה לזה,
זה חשוב, אנשי המקצוע אומרים כמה שיותר קרוב לאירוע, ככה הטיפול יהיה יותר אפקטיבי.
תשמע, אתה ממש גיבור, באמת תודה על מה שעשית והצלת נפשות, שהפסקת את הוידוע הריגה הזה שלהם, ושהם נסוגו ונפגעו ורדפתם אחריהם, זה פשוט באמת, אתה איש מדהים, אתה איש מדהים. יש לך איזה מסר שאתה רוצה להעביר לאנשים לסיום?
אני לא יודע כמה אנשים קולטים, אני גם לא קולט כל כך, עדיין, כמה אנשים נטלו, אבל רק היום בבוקר פגשתי איזה שכנה, וסיפרה לי שהבת שלה התעטרה באוטובוס. אני לא מבין, לא חושב שהיא מבינה אפילו באיזה סכנה הידע שלה הייתה.
יש לך איזה מסר שאתה רוצה להגיד לסיום?
כן. מסר שדבר ראשון, מי שבאמת מרגיש שהוא יכול, מרגיש נפשי, שהוא יכול לקחת... להחזיק אקדח, שפשוט ילך ומציל חיים. אני גם פחדתי והתחלה מזה הרבה שנים, זה לא רציתי כבר להוציא מזמן, אבל בסוף עשיתי את זה. זה לא מפחיד כמו שחושבים, זה תלוי איך משתמשים בכלי.
אוקיי.
וגם שאנשים במגזר החרדי לא פחות את זה לזלו, ובאמת שמי שיכול לקחת, שיקח נשק.
אוקיי. חנוך, תודה רבה, יש לך כוח. תודה על מה שעשית, ממש.
תודה לכם על
הכוח. תודה.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית.